שלום לכם, אני גל אוחובסקי ואתם על פודקאסט היורשת. בכל שבוע אנחנו נהיה כאן כדי לדבר על מה שקשור בסדרה היורשת, על הזמרות מזרחיות ועל כל מה שמסביב לעולם המוזיקה המזרחית.
שריקי, זה עניין של זמן עד שטופס תתפוצץ על כולם בבית. על כולם, שריקי, חוץ ממני.
למה?
כי אני מצאתי דרך ללב שלה.
והיום באולפן שני אורחים ממש מקסימים. מאור אדרי וישראל אטיאס. שלום לשניכם.
אהלן, צהריים טובים.
ישראל משחק בסדרה, הוא מאור.
נכון.
בעצם הגיבור הגברי הגדול של הסדרה, האח של, הבן של, המרגן.
והחתיך.
מה אתה מרים לו כבר? רגע, תן לו להתבשל, תן לו לחכות למחמאה.
בדיוק.
ומאור אדרי הוא זמר ים תיכוני, אחד הבולטים בשוק, אחד הבולטים בדורו. והאמת שאתם יושבים פה ביחד, גם בגלל שאתם חברים.
נכון.
אז מאיפה אתם חברים ולמה?
קודם כל, ישראל, בן אדם מקסים, ביום שנפגשנו בפעם הראשונה, אוטומטית נכנס לי ללב. אני אוהב אנשים טובים, אני מצליח להתחבר אליהם.
איזה כיף, אני אבוא לפה כל הזמן.
כן, כן.
והיינו באומן ביחד מספר פעמים.
באומן?
באומן, כן.
אבל זה התחיל לפני.
זה התחיל לפני.
במתיחה, שאולה עם מתיחה ועליו עם אופך שכטר, באמבוש, ובסופו של דבר מצאנו איזה ערוץ מאוד מאוד נכון.
רגע, מה הייתה המתיחה?
משה קפטן הביא אותי לאודישן.
גם אותי.
וגם אותו. על קריוס ובקטוס שהולכים לעשות מחזמר.
אוקיי.
ואתה רואה אותי עושה טקסטים של קריוס ובקטוס. לא, שחושים, בבקשה, נכנס למשחקיות של הדבר הזה. ומסתבר שזו הייתה מתיחה, שבסופו של דבר המתיחה עצמה התהפכה על טל מוסרי, שהוא החלק מכל המתיחה.
אז אצלי אותו סיפור, רק שלי נתנו לשיר את מה שנתנו לו להקריא, ואצלנו זה התהפך על מיכל ינאי, היה מצחיק מאוד.
הבנתי, ואז שם הכרתם?
שם הכרנו,
כן. ונסעתם ביחד לאומן?
אני כבר 8 שנים נטס לאומן, לרבי נחמן. יש לי חיבור עצום מרבי נחמן, אני חושב שהוא הפילוסוף הגדול בהיסטוריה מבחינתי, על ההסתכלות שלו על החיים ועל יחסים בין אנשים.
מעבר לזה שהוא רב גדול.
הכתובים שלו מדהימים ביחסים, באהבה, בקבלה של כל אחד ואחד, לא, בלי קשר מאין אתה מגיע ולאן אתה הולך, ושם נפגשנו בפעם החמישית-שישית שטסתי, וגם ישנו ביחד, לא פעם ולא פעמיים, okay. התפללנו, והאמת שהוא גם התפלל בשבילי שיהיו לי ילדים. ונולד לי ילד לפני חודשיים, אז כל התפילות, כן.
רגע, ילד ראשון.
ילד ראשון, כן.
מאור, אתם כאילו בדרך לנו.
אוטוטו.
אוטוטו, בן או בת או שאסור להגיד.
לא, לא, בן.
נו, אז הם יכולים להיות חברים.
נכון.
בוא נתחיל דווקא עם מאור. אתה בעצם מגיל מאוד צעיר, עבדת מאוד קשה כדי להיות זמר מזרחי מצליח. עכשיו, אתה לא זמרת, כמו בסדרה.
כן, שזה אבל... אגב הרבה יותר קשה מזמר.
נכון. אז א', תסביר לי למה זמרת זה יותר קשה, ותסביר את זה דרך זה שאתה ממש דפקת על דלתות, והלכת, ביקשת תמיד לעלות במועדונים, ואמרו לך כן, ואמרו לך הרבה פעמים לא.
המון ואתה... לא. תשמע, חלמתי להיות זמר, עבדתי מאוד מאוד קשה, כמו שאמרת. אני זוכר שהייתי יוצא להתקין ארונות, הייתי מרכיב ארונות, ואת כל הכסף שהייתי מרוויח בעבודה שלי בתור מתקין, הייתי שם באולפנים ומשקיע על שירים. וכשאתה כל כך חולם ורוצה, ואתה יודע, בפנטזיה שלך רואה את זה קורה, ואתה מקבל המון המון לא, כן. המון המון לא. אני חושב שדווקא בלא הזה יש יותר עצמה. כי כשאתה מקבל לא, אתה מנסה יותר להוכיח, והלא הזה פתאום אומר, אני אראה לכם, ואני אוכיח לכם.
זה נחמד שאתה אומר את זה, מאור, אבל רוב האנשים שאומרים להם לא, זה סוגר אותם, והם מבטרים, והם ממשיכים לחבר ארונות עד סוף החיים.
אז לשנות את זה.
זה משהו באופי שלך.
כן, אני לוחם. תשמע, הייתי ילד בן 20, בתוך עולם כל כך גדול, עם הראיות מסביבי. והצלחתי.
ולמה, אבל תנסה להבין למה בעצם בהתחלה אומרים לך לא.
התחלתי מוזיקה יותר ארטקור.
אל תבואי, אל תגידי, אני מאוהבת.
ולא קיבלו את זה, ולא ראו בזה, כאילו משהו שיכול להתפתח.
למה בעצם?
כי, אתה יודע, היה את הפופ, הים תיכוני, והשמח וזה, ואני באתי עם היותר עצב הזה, אבל העצב הזה בסוף ניצח, וזהו, אבל הלכתי עם האמת שלי, והמשכתי, ולא ויתרתי, ובסוף הדלת נפתחה.
אתה גם עבדת על התנגדות, כאילו, בתחילת הדרך?
בוודאי, אני עברתי שנים של אודישנים שאמרו לי לא ולא. ניסיתי הרבה פעמים אודישן, אפילו גם בתיאטרון, שהרגשתי שלא מספיק מכבדים את המקום שלי כאומן וכשחקן לבוא ולהציג משהו.
מה זה אומר?
זאת אומרת שאני מגיע לאודישן, ואני לומד 5-6 עמודי תסריט, שזה לוקח 3 ימים לפעמים, לפעמים 4, ואתה מנתח והכל. אתה מגיע לאודישן, אתה עוד לא מקריא 2-3 שורות, וטוב, טוב, זה לא מתאים לנו. אוקיי, לא מתאים, תן לי לסיים את השיר. אתה חושב שאתה שופט בכוכב הבא, אתה נותן למישהו לשיר בית אחד, לא מגיע איתו לפזמון, ופשוט ביטלו אותי.
ואתה מרגיש שזה היה רק בגלל הלוק שלך, שנראית עליהם לא מהסביבה שלהם?
אני לא חושב שהתגזענות או פרחות התחברו אליי, אני פשוט חושב שאולי רגיש להם שאני לא מתאים להם במה שאני מביא, בכל העולם שלי, זאת אומרת בעולם המשחקי שלי, בעולם הרגשי שלי, שפחות התאים להם. אני לא חושב שהמשפחה שלי, אטיאס, לא קיבלו אותי בגלל המרוקות שלי.
דווקא, שמע, אתה בחור יפה, זה על זה...
תודה רבה, אני...
לא!
ככה זה לא, תודה.
כאילו, בוחרים אותך בתור בתור החתיך.
נכון, גם כשאתה בא מהחתיך, אם אתה שואל אותי, אתה חייב להוכיח יותר, שאתה לא רק פנים יפות בסופו של דבר, ואתה חייב להיכנס לרבדים עמוקים גם בעצמך, ואחת הסיבות שהלכתי גם ללמוד משחק 3 שנים, זו הסיבה. אז למה לא? אני לא בדיוק יודע להצביע על מה, אבל אני ידעתי שהלא שקיבלתי, אני הוספתי את המילה עכשיו, לא עכשיו, שזה יקרה, שזה ימשיך. עד היום אני עושה עם עצמי ויכוחים פנימיים כדי לבוא ולהתחבר ולעשות דמויות שונות ומשונות, ואני אגב, אני מחבק מאוד את לימור שמילה, שאני משחק פה רוסי.
שטוב פיטה סרסדירת, אני אביא כמות מילה עצמדה. ממה, כדי שלא תבוא לי פה יותר בלי להודיע.
Не забывай, что твою мать могут выкинуть из квартиры.
Не выкину тебя из дома, мама, не волнуйся. שריקה עדיין רוצה את הזמרת ואני אמצא את הדרך. פרדומיים, שתו ניבוד.
דובר פה באותה שפה הרוסית, זאת אומרת, הם שברו לי איזה טייפ שנתנו לי.
ולמדת רוסית?
בוודאי, 3 חודשים. אני התווכחתי איתם שביקשתי את התסריטים לפני התסריטים הכללים של הסדרה. וישבתי ולמדתי, בהתחלה זה היה לי נורא נורא קשה.
איך למדת פונטית?
כן.
כאילו, אתה לא יודע אותיות קיריליות.
לא, לא, לא. אולי מעונה הבאה כבר, אני יודע. אבל ממש ככה, מאמה פז'לס, תברית שטות, את הלוביש בביסטרי, זאת אומרת, כל מילה ומילה ומילה, שזה כיף גדול.
יפה, אוסטרוז'נה. מאור, אתה ראית את הסדרה?
כן, אני צופה אדוק.
ואתה פרסמת פוסט...
נוקב.
נוקב זה מילה טובה. ואני אקריא לך מתוכו. אולי אתה תגריא אותו?
בכיף. כשאתה זמר מפורסם שעובד ערב ערב, אנשים מסתכלים מהצד וחושבים כמה העולם שלו ורוד. באים, עובדים שעה, הולכים הביתה עם סטפה. והיורשת נורא מזכיר לי את עצמי בתחילת הדרך. גם אני עברתי מאמורות וקשיים בדרך להצלחה ואת האמת, אף אחד גם לא הבטיח לי שזה יקרה. אבל הנה, אחרי המון שנים של התמדה והשקעה, זה בסוף קרה והגעתי לאן שחלמתי. אני זוכר רגעים קשים בתקופות האלה. רגעים של תמימות אמיתית שחלפה מזמן, הרבה אנשים שסגרו לי דלתות, שמו לי רגליים, רימו אותי, וכנגד כל הסיכויים הצלחתי. כל הסביבה שזלזלה, כמו המרגנים, יחצנים, שאמרו שאני לא מספיק טוב. והיום הם יושבים בהופעות שלי ומבקשים שאצטלם עם הילדים שלהם. עבורי זה שווה הכל. צפייה בסדרה החדשה בקשת 12 היורשת רק גורמת לי לרצות לצעוק את זה, זה לא ככה. יש בסדרה משהו מאוד אמיתי שאני מאמין שכל אומן יכול לזהות שם סיטואציות שקרו לו. גם לי גנבו שירים, ניסו לסחור בי כאילו אני בובה על חוט, לא נתנו לי לרדת שעות מהבמה וכשחושבים שקנו אותי בעוד שטרות שהדביקו לי על המצח ואני בסך הכל רק רציתי לשיר.
יפה.
התקבל, מונולוג, התקבל.
תודה, תודה.
סתדר לך בעונה השנייה, תפקיד יותר. רגע, ספר לי אז באמת על סיטואציה כזאת שלא נתנו לך לרדת מהבמה.
הייתי מופיע בימי הולדת, בחפלות, וזה היה בקריית שמונה, ונסענו ברכב קטן, אני, קלידן, דרבוקיסט והגברה. כל הדרך, אתה יודע, מהמושב האחורי, רמקולים, ואני כזה, שעתיים וחצי נסיעה, יושב ככה, ותקשיב, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, שהכל ייפול עליי, רק תן לי להגיע לשיר, לשמח, והגענו לשם, ואני מוצא את עצמי, עוד עוזר להם להרכיב את הציוד והכל, ואני שר, ולא נותנים לי ללכת, ואני מסיים, יורד, בוא, שמים לי 200 על המצח, תמשיך, וזה, עכשיו, אתה יודע, מדביקים עליך כסף, אתה מרגיש כאילו, בוא, לא קנית אותי עכשיו ב-200 האלה, ואני רוצה גם מצד שני לחזור וכן להמשיך להופיע שם.
אז כמה שעות עמדת?
משהו כמו 4 שעות, 5 שעות. אחרי שעתיים הם עצים.
ברור, כמה, עם כל הכבוד לזה שיש לך רפרטואר, ושאתה מגוון.
לא היה לי אגב רפרטואר אז.
אז מה שרת 5 שעות?
אם בא לך עליה בלילה, הכל זה, מערבבת שוקולטה.
כל מה שרואים בסדרה, זה אני לפני 12 שנה.
אני חייב להוסיף משהו, שמאור צפה בסדרה, הוא כתב לי ישראל אישית צמרמורת. דיברנו ככה לתוך הלילה, והוא אמר לי שהסיפורים אמיתיים, שזה מרגיש אותו מאוד, ואני שמח שבסופו של דבר הוא בא והרים את הכפפה, ואמר מה שהוא מרגיש, כי זה מאוד טוב, זה מאוד נכון, ודרך המראה הזאת, בסופו של דבר אנשים גם עוד יותר קיבלו את הסדרה, וחיבקו אותה.
מה אתה חשבת כשקראת את זה פעם ראשונה?
בהתחלה, אני לא שקר, זה נורא נורא כאב לי. אתה יודע, כשמתשחסם לך כאל בובה על חוט.
זה הסיפור האמיתי אצל כל אומן. ככה, כמו שהוא כתוב, כמו שקראת.
אתה חושב גם אצל האומנים החדשים?
אני בטוח.
זאת אומרת, מי שעכשיו...
תקשיב, יש המון תמימות בתחילת הדרך. אתה, מה אתה רוצה? רק לשחק. אני, מה אני רוצה? רק לשיר. קח מה שאתה רוצה, רק תן לי לעמוד על הבמה ולשיר. ויש אנשים שלצערנו מנצלים את זה. קורה.
זה לא רק עניין שניצלו לאמת, זה גם עניין של צריכים לנהל אותך, צריכים לבנות אותך. אתה הרבה פעמים גם באמת לא בפוקוס בכלל שום דבר.
אני לא מדבר על המרגנים מקצוענים, אתה יודע. אני מדבר על כאלה שגם בתחילת הדרך של ניהול.
שרוצים לעשות לך כסף.
כן. שאומרים לך בוא למועדון הזה, נתן לך 500 והם לוקחים עוד 2,000 לכיס. סתם דוגמה.
מטורף.
יש כזה.
מזל שלא הלכתי לעוד זמר, מזל.
היה רגע שכמעט...
לא, אני יכול לשיר, אתה יודע, אולי כשחקן, אבל כזמר, לא, בוא, עשיתי קריירה מפוארת בזגור אימפריה, שהופעתי בקיסריה.
כן, כן, אני יודע, זה לכן אני שואל. שיר של ליאונרקי, זה כאילו...
אבל לא כזמר, לא, לא. צריך להיות מודעות, אתה יודע. אולי, הופעתי גם במחזמר של מרילו. ושם שרנו אני וטום באום, שהיינו שם אחים, שרנו, והיה אחלה, אבל זה שירה שיותר דיבורית, יותר הגשה של משחק.
איזה שיר שרתם במרילות?
היי, עומד עד בפינה.
לגור איתו.
נכון.
יפה. עכשיו תגיד לי רגע, באמת לא אתה חושב שלנשים יותר קשה בזמר המזרחי, ולמה?
כי אנחנו נמצאים במדינה כזאת שקשה יותר לפרגן לאישה. אישה שלובשת חשוף ועולה לבמה וזה, היום זה נראה לי קצת השתנה.
אתה חושב שזה ממקום של לפרגן? דווקא אני חושב שזה מקום שאישה מוגדרת בעולם.
אני ניסיתי להיות עדין.
בעולם המערבי אני שמח שזה נפתח לנו, וכל הקמפיין של מיטו בסופו של דבר עשה רק טוב. אבל פשוט התייחסו לאישה כמישהי שהיא קצת פחותה.
נכון.
בכוח הפיזי שלה, בכוח המנטלי שלה.
וגם אדם שצריך להישאר בבית.
נכון.
תעשי כלים, תבשלי וכאלה. זה התפקיד של אישה. אבל
אתה נתקלת בדרך בנשים כאלה?
נתקלתי בזה. זמרות, אני לא אגיד את שמן, שהבעלים והבני זוג שלהם כאילו נצמדים ולא נותנים לה שנייה לזוז לשום מקום, כי אתה יודע, עדיין אישה ו...
כן.
אז עד היום, עד היום...
עד היום זה קורה.
זה קורה,
וואו. כן. דבר שמשותף לשניכם זה שניכם אנשים שהצליחו בגיל יחסית מאוד צעיר, הצלחה כזאת מאוד מאוד דרמטית, זאת אומרת שהפרצוף שלך בכל מקום, כולם מזהים אותך, כולם יודעים מי אתה, יש כסף, הרבה כסף על השולחן. השאלה בתור אדם צעיר, איך אתה מתמודד עם זה? כי זה יכול לבלבל.
בתור אדם צעיר זה מבלבל. אתה לא חושב, אתה תן לי לחיות, לשבת עכשיו, מועדונים, בחורות, אלכוהול, מכוניות, שופוני, בו, זה כל הדברים האלה. הייתי בסרט הזה, וכשאתה גדל ואתה מתחתן...
המתחילים מגיעים בקלות גם.
כן, מה זה בקלות? שמע, זה בעבודה קשה.
לא, אני מדבר על כל הסביבה.
הסביבה מחבקת, מגיעה...
אנשים, כסף, גברים, חברים, פתאום חברים שבכלל אתם לא מבין מאיפה הם באו.
כן.
אבל אני מתנהל כלכלית, האמת, בצורה מאוד טובה. ואני אגיד לך יותר מזה, אני רגע הולך למקום של מאור. אני לפני שהתפרסמתי, אני הייתי מנהל ברים, זאת אומרת, הייתי מאוד בהוויה הזאת. הייתי מנהל חמישי שבת, את הדום, את הווקס.
זה לא היה בילויים שלך.
זאת אומרת, אלו הבילויים שלי, וגם אני לא שקר, גם זאת אומרת, הדברים, אתה יודע, יצאתי בעברי, זאת אומרת, הייתי ככה קורת והם מסתדר דבר. אבל בסופו של דבר, אני זוכר כשקיבלתי את זה גור אימפריה בתחילת שנה ב', ועדתי עם אשתי. ואני לא אשכח שיחת טלפון שעשה לי, היום כבר לא בתחום, כתב חילות שהוא אמר לי, מה שמעתי, אתה בזוגיות? אמרתי לו, כן, אני אצא עם מישהי כבר שנה. הוא אומר, תקשיב טוב, תזרוק אותה, תצא כולם עם מישהי אחרת, אני אעשה לך כוכב על. אמרתי לו, תודה רבה, יצא טובה. אחרי שנה יצאתי ניסוי.
ובן אדם, אני חייב להבין, בן אדם באמת צלצל אליך ואמר לך, תזרוק אותה?
לא יודע מה הוא תזרוק, הוא אמר, מה אתה צריך עכשיו חברה?
אתה פורח עכשיו, בוא, תייצר צהוב, תייצר כאלה, כן.
אתה יודע, גם שולחים לי דברים הזויים, באינסטגרם, אתה יודע, עד היום אני אקבל דברים, אני צוחק על זה, אני מראה לי אשתי הכל, אין בינינו.
בוא, תראה לנו.
אני יכול לשמוע לך הקלטה.
הקלטה?
בסופו של דבר, כן, ישנם את הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אני מדע מאוד של בית, אני אוהב את הבית. בוא, אני עושה חיים, בסופו של דבר אני יודע לבלות, אני יודע לשלב את החיים האלה, וגם אשתי נותן לי את החופש, ואני נותן לה את החופש. אבל כן, יש פיתויים רבים בסופו של דבר, אבל אני מאוד מקצועי במה שאני עושה, וכשהייתה לי את הסדרה באוויר, אין דבר כזה לצאת, אני מוכן, אני מוכן בטקסטים, אני בא. זאת אומרת, אני מאוד מכוון מטרה.
מקצוען.
אני קולט שלשניכם יש את זה, זה להבין מה חשוב ומה לא חשוב.
נכון.
מה אמיתי ומה פייק.
להבדיל בנקר לתפל.
כי כאילו בעולמות האלה שלנו, שאנחנו מסתובבים בהם, יש מלא פייק.
נכון.
אנשים מציעים לך, אתה מהר מאוד מבין מי רוצה מה ולמה.
זה גם משהו שאתה עם השנים לומד.
ההצלחה אבות רבים, הכישלון יתום. אז כך עובד, זה חוקי הטבע.
בוא נדבר קצת על הסדרה עצמה. מה חשבת באמת כשקיבלת את התפקיד הזה? זאת אומרת, זה לא עולם שאתה ממש הכרת קודם, וגם זה מין סדרה כזאת שבה הם רק בנות. כל הגיבורות שלהם נשים, והגברים הם כולם א' מגילים, סליחה.
כן.
קצת.
קצת הרבה. אני אופן פטל הגברי בסדרה.
כן.
אז מה אתה עושה, יאללה?
בדיוק סיימתי לפסל את היצירה החדשה שלי.
מה קשור יצירה עכשיו? למה כולם עסוקים בעניינים שלהם דווקא היום?
מצטער, אני ממש עסוק. יש לי מלא על הראש, אז אל תפריע, בבקשה.
וואלה, אתה עסוק.
מה אוכל לעשות למענך הבוקר, מלכתי? מזל טוב, יפה שלי.
גם קצת מגילים, וגם קצת רמאים, שקרנים, וגם הם מוצגים כדמויות לא חיוביות.
כשקראתי את זה פעם ראשונה, האמת שאני לא הופתעתי. אתה יודע, אני לא טומן ראשי בחול. אנחנו יודעים שהרבה פעמים המנהלים של פעם היו מנהלים מאוד מאוד קשוחים. מסיפורים שקראתי, אם זה על זהבה בן, אם זו על אתי לוי, בסופו של דבר נהלו אותם גברים מאוד מאוד חזקים. כי זה עולם פטריארכלי ממש. אז לא נגעלתי, דווקא ההפך. חיבקתי את זה, אמרתי, אור, מעניין.
לא, נגעלת כי אתה צריך להיות בצד של הרעים.
כן, אבל אתה יודע, אני לא שופט את הדמות שאני מגלם.
כן.
כל דמות שהביאו לי, בסופו של דבר, גם לרע, בנם שסתם גמר, גנב, הולך לגנוב, אוקיי? מבפנים? הוא לא שופט את עצמו, למה אני גונב, איך אני גונב, אני גונב, אני חייב להביא אוכל הביתה. הוא מוצא את ההצדקה הנכונה, טוב שזה לא מוסרי.
כן.
אז המקום שלהם, הם עושים את זה כי זה המקום, כי אני חייב להיות חזק, כן. כי אני מנהל את האישה, ואם אני לא חזק, אז ידריכו עליה. אבל אתה יודע, אמרת סדרה נשית, אין לי מספר סיטואציות די מביכות, האמת, בתוך הסדרה. אתה יודע, זה שזה 6-7 נשים בתוך הסדרה, והן היו יושבות, והם התחילו לדבר על דברים מאוד מאוד אינטימיים, אז אני יושב שם ככה, אתה נעגל, אני כאילו... טוב. איך אני נעלה מפה?
טוב, אני סומך על אבלין, שהיא יודעת לסדר את הסיטואציה ככה, שיהיה לך עוד יותר לא נוח. נכון,
אבלין ניתן,
ואני מת עליה.
אז אני מסתכל, ואז הקטע שהלכתי אחורה, ופשוט יצאתי מהדווח שיחה שלהם, ואז אגם, אם לא טועה, הסתכלה עליה, ואומרת, יו, אנחנו לא נעים, הוא הלך בגלל זה, בוא, ישראל מצטערים, אבל בסדר.
על מה הם כבר מדברות?
עניינים אינטימיים נשיים. אני לא ארחיב.
אתה לא תחיל, אוקיי. מה אתה אוהב בדמות הזאת?
ראשית כל, אני יכול לזהות גם קווי דמיון. כמובן שאני גדלתי בבית אחר, אבל אתה יודע, אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, חסכתי לרכב. עכשיו, היינו בית ברוך השם שלא יחסירו כלום, אבל אני מאוד מאוד, כמו שאמרתי לכם מקודם, מאוד מחושב. אני זוכר שפעם אחת קניתי פז'ו 205 פוראבר, ויום אחד באתי, יום אחד באתי להקפיץ את אמא שלי, וירד גשם, ואז אני נכנס לאוטו, מותנים הקנסים, ובא לי כנס, והיא רואה שהאוטו כולו מלא מים. זאת אומרת, הייתה צריכה לשבת על הכיסא, עם הרגליים על הדשבורד. ומצאתי שם איזה אפיקים מאוד דומים, כאשר אני עוזב את בית אמא, את נטשה מנור, את אמא שלי בסדרה, ואני מגיע לבית אבא, כי לאמא אין יכולת להחזיק אותי.
היא באה למקרר?
באה למקרר, סצנה במקרר, שהיא סצנה, שהייתה
סצנה קוראת. וואו, סצנה באמת פרקת.
אני אז דום זורקים.
מה זאת אומרת זורקים?
היה לי נורא נורא קשה, אבל אחת הסיבות שזה גרם לי לבוא ולעשות כל מה שאני עושה עם הזמרת עכשיו, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, זה כי בוא, אמא שלי מה לאכול. להיות שני מוצאים אותם מהבית. ולכן כל מה שעשיתי, עשיתי במטרה מוצדקת. ואני הייתי עושה את זה שוב ושוב ושוב. יכול להיות גם בעולם הפנימי שלי, כי ישראל, אם הייתי מגיע למצב הזה, אני לא יודע איך הייתי מגיב, אבל זו שאלה מוסרית מאוד מאוד קשה.
כן. טוב, נצא לחסות אחת, ותכף ממש חוזרים. אני חוזר אליך, מאור, איפה תהיה עוד 10 שנים?
קודם כל אבא, בעזרת השם.
לכמה ילדים?
10 שנים?
5.
בעזרת השם, אמן.
תגיד 5.
כן, האמת שזה החלום שני. 5 ילדים.
5 ילדים? זה לא קצת הרבה?
אם השם ייתן לנו את הכוח, אתה יודע, אז
גם יותר. הבנתי. ואתה עוד נהנה מהעובד?
מה זה עוד? אני מתרגש עוד אחרי הקורונה הזאת, השנה שעברנו, אז בכלל, אתה יודע, תמיד נהניתי מהבמה מלשיר ולפגוש את הקהל, והשנה הזאת של הקורונה, שפתאום קטעה לנו הכל, גרמה לנו להעריך שוב את הדברים.
וכשזה התחיל, נבהלת?
נכנסתי לחרדות עם עצמי, ולא היה לי חשק לקום מהמיטה, ברמות כאלה, כאילו.
באמת?
זה היה עצוב. מאוד.
אז מה עשית?
בעיקר כלום. הייתי מאוד מדוכדך תקופה ארוכה עד שתפסתי את עצמי וקמתי על הרגליים, נכנסתי לאולפן, התחלתי לעבוד, התחלתי לצאת קצת מהבית, לפגוש אנשים והנעתי את הגלגל מחדש, כמו שאומרים.
ונבהלת כשהיית בדיכאון?
כן, תשמע, הפחד הוא מה יהיה אחרי. מה קורה אחרי? אוקיי, הקורונה נגמרת. תהיה עבודה, לא תהיה עבודה.
מה, שישכחו אותך, שלא ידעו מי אתה?
שישכחו אותך.
שירצו אותך יותר.
כן, יש הרבה פחדים כאלה, אתה יודע. זאת קריירה מאוד אינדיבידואלית, היא כל פעם משתנה, זה גלים, ואתה נכנס לסרטים עם עצמך, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. ביום-יום, גם בלי שום קשר לקורונה, ואז שבאה הקורונה, אז בכלל אתה כאילו מתחיל לפתח את הפחדים האלה.
ואתה מה עשית בקורונה?
האמת שאני השתדלתי לשמוע על השגרה הרגילה. כל הדברים בעיניי לא תלויים בנו, זאת אומרת, מה שתלוי בנו, תלוי בנו, אבל יש דברים, אין לנו שליטה על זה. ניסיתי להיות כמה שיותר חיובי. היה לי קצת חשש, כי אשתי הייתה בהיריון בתקופה הזאת, והשתדלתי כמה שיותר לשמור עליה.
כן, המשיכו להגיע הצרות.
אני שיחקתי בשבאבניקים בתקופת הקורונה. זאת אומרת, בפן האישי שלי גם התפרנסתי בצורה מאוד יפה בשבאבניקים, שהצילמתי את 4 חודשים, וגם נדבקתי בקורונה, וגם אשתי נדבקה שהייתה בהיריון, ועברנו סרט מאוד מאוד גדול מזה.
נדבקה בהיריון?
נדבקה בהיריון, ואחרי זה גם עבר ניתוח, זה כבר לכתבת שער במקום שאנחנו עכשיו סוגרים את
זה. יואו, זה מפחיד, זה לא לשמור, מלחיץ.
כן, כן, היה לא פשוט, אבל אני מטבעי משתדל להיות בן אדם חיובי מאוד. תראה, כמו כל אומן שמתעסק בתעשיית הבידור, זה עליות ומורדות.
שנייה, יש הבדל עצום בינך ובינו בתחום הזה, כי כן, הוא כותב לעצמו את השירים, והוא בעצם יוצר לעצמו את האפשרויות. אתה כשחקן, אתה באמת כלוי מה מגיע לסוכנת שלך, לסוכן שלך, ומה רוצים אותך. עכשיו יכול אף אחד לא לדפוק בדלת שנה, אין בעיה.
אני רגע אקח אחורה מתקופת הקורונה, אחרי סגור עם פרש, הייתי על גג העולם. הביאו לי הצעות כאלה ואחרות, שרצו שאני אגלם דמות כמו של ויתר סגור, ולא הייתי מוכן לכך. שאני אמשיך לגלם דמויות בסגנון של מה הבעיה? אל העוף, סע, כאלה.
טוב, אין בעיה. אבל לא, דיר בלק. אני רוצה לראות את עצמכם, מוכרחים את עצמכם, אה? אם לא, אני עובר סוכנות.
מאוד בחוץ, ואני החלטתי שאני לא עושה דברים כאלה, כי שלא ידבק לי הטייפקאסט, אתה יודע, של הבחור הארס, העבריין, ממקום כזה וכזה. ואני שמח שמהחוסר הזה הגיע להמילוי. פתחתי גם סטודיו באבני, ואני אחראי על קבוצת הנוער באבני, על בימת הנוער. חבר'ה שאיתי כבר 6 שנים מופיעים בכל, אתה יודע, בימי העצמאות, ימי זיכרון. וכשהגיע שבבניקים, זה שינה לי את כל הטייפ. אתה יודע, אני לא אשכח שהייתי יום אחד באירוע, ואמרו לי, עכשיו אני יכול להגיד שאתה שחקן. כי אביתר זגורי, זה הרגיש להם משהו שהוא מאוד טבעי, מאוד קליל לעשות.
שכאילו אתה עושה את עצמך.
בדיוק, ועזוב שאני לא יודע לעצמי, אבל אתה יודע, זה עולמות אחרים
לגמרי. הוא לא כזה,
כן. אני יודע, סבבה, אני שמח שלפעמים משהו בחיצוניות יכול להביא את המקום הזה, אבל פתאום מאיר ושבבניקים, הבחור לא מוצלח, הבחור המדרודח, שלא הולך בשידוחים, שעיניים ארוכות שלו לא תורמות לשידוך כזה ואחר.
אז זה העניין. אם אני לא גאון, אין לי מקום בישיבה.
יש לך מקום, לא כאן.
אבל התקבלתי לכאן. עדכו אותי וחשבו שאני טוב במשהו, במשהו אני טוב.
תגיד, יש לי שאלה אליך, ואני צריך שתענה לי בכנות. חשבת פעם למה התקבלת לכאן? איך? אתה הרי מסתכל מסביב. אתה רואה את הבחורים מסביב, אתה מסתכל עליך. זה לא נראה לך מוזר.
וזה שבר לי את התו, ובסופו של דבר, זה הוביל אותי לקבל גם את הדמות של הרוסי. אתה יודע, אנחנו נבנים הרבה פעמים מלא, ואני אומר גם לא. אבל כן, הלא הזה מאוד, מאוד בונה, ואני באמת מודה לאלי שאני שחקתי בסדרות שהם נכס עון ברזל מבחינתי, עם זגורי, שבבניקים, וגם מהורשת שהיא מבחינתי בערוץ 12.
כן, זהו, אתה סוף סוף מגיע לערוצים הממש גדולים.
כן, ערוצים גדולים, תפקידים גדולים ורחבים וראשיים. זו רק התחלה מבחינתי, לבוא ולהתפתח מעלה.
גם לא צריך לדעת להגיד.
מה לא הכי חשוב שעברת בחיים?
שאלה טובה.
וואו.
הציעו לך פעם כוכב הבא, דיבור
ישראל. וואלה, וואלה, צודק,
הנה.
כן, צודק.
תראה מה זה.
אמא שלי רשמה אותי.
רשמה אותך.
לכוכב נולד.
בעונה של גל?
של גל, כן.
אוקיי.
התחננה אליי, בבקשה, תלך, בתחילת הדרך. ואני לא רציתי. האמנתי בעשייה, בדרך. ואמא שלי זאת מלכת העולם בשבילי, ואני לעולם לא אכזב אותה, ומה שהיא אומרת קדוש, אמרתי לה, תדעת מה? יאללה, הולכים. נסענו אני, אחותי ואמא שלי, נכנסתי, היה שם קפיטריה, שבתי, שתיתי קפה, ויצאתי, אמרתי לה, נכשלתי, לא עברתי. לא נבחנתי, כאילו. לא נבחנתי, רק כדי שכאילו, הנה, חיבתי את אחי, קמתי בבוקר, נכנסתי, למדתי איתה ביחד, נתנו לנו איזה שיר. עכשיו, תורי לגע, מזריחה, זוכר את השיר הזה?
כן, כן.
למדתי אותו הכל, הראיתי לה, אני מוכן. ולא נבחנתי.
ולמה לא רצית בעצם?
כי האמנתי בעשייה, בדרך, כי גם...
לא פחדת מה, כי שאלו לנו, שגידו לא? כי זה פתאום, זה מלחיץ.
יכול להיות, גם אני לא טוב כל כך במבחנים, כאילו, שאני יודע שבוחנים אותי, אני ישר אוטומטית, כאילו, אתה יודע, אבל ידעתי שאני יוצר, שאני כותב, שאני מלחין, היו לי כמה שירים במגירה, והאמנתי שיגיע היום, שאני אשחרר אותם לעולם, וזה יעבוד. תמיד היה לי בראש סדר מסוים, שאני יודע שככה וככה וככה זה יהיה, ואני זוכר ש... הייתה הופעה של עומר אדם בקיסריה, במופע הראשון שלו, כן. הייתי אורח שם, ישבתי, כאילו באתי לראות ההופעה מהקהל, הסתובבתי, ראיתי את כל הכמות של האנשים, ואמרתי, טוב, עוד שנה אני פה, לחבר שהיה איתי, הוא גיחגיח, ואמר לי, אמן, ואחרי שנה הופעתי בקיסריה, כאילו, לבד הופעה סולו שלי, ובאו קהל, והמון המון דברים שכיוונתי, האמנתי, ובסוף זה קרה.
מה אתם רוצים לאחל לעצמכם?
אני אתחיל, החלום שלי הוא להופיע כמה שיותר במחוזות והחלים הכי גדולים שיש. להמשיך לעשות מוזיקה, שיהיה לנו כוח, ליצור, וכל פעם לעלות עוד שלה ועוד שלה ועוד שלה, והשמיים הם הגבול.
אני מבחינתי, חשוב לי לומר שאני כבר חי את החלום, זאת אומרת שאני בא ומקלם דמויות כאלה ואחרות. חשוב לי, ואני מאחל לעצמי, לקבל דמויות מאתגרות, שנכונות לי, שיפתחו אותי הלאה, שירימו לי איתה גם את הקריירה בפן הגשמי ובפן הרוחני. וכמובן, גם בעולם, בוודאי, אני עושה גם עוד אישנים, הדס מוזס, שבו הייתה סוכנת של גל גדות, הסוכנות של ADD, ואנחנו גם עושים עוד אישנים לחול, בתקווה שיקרה משהו נכון וטוב, שיפתח הלאה. כמקצוע הזה, אתה יודע, יש משפט שאומר, תעבוד במה שאתה אוהב, ולא תעבוד יום אחד בחייך. אני פשוט נהנה ממה שאני עושה, אני מוקיר תודה על זה, מחבק את זה, ומקווה שזה יישאר כמה שיותר. אני חושב שזה גם תלוי באיזשהו מקום בי כבן אדם, ככל שאני אתפתח יותר. עשה יותר,
תסתכל,
נעלה מעלה.
מה רשום לי פה?
אני אקריא, ככל שאתה מודיע על מה שיש, אתה מבין שיש על מה.
זה איתי בשומר מסך שלי, כי אנחנו חיים את החלום.
חברים, אני מאוד מאוד מודה לכם על השיחה הזאת, זה היה ממש כיף איתכם. אנחנו נמשיך ללוות עם הפודקאסט את הסדרה, תודה לאפרת מירון העורכת, למיכל סולברג על ההפקה ולתומר וולף על הסיוע הטכני. אני גל אוחובסקי, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא בפודקאסט היורשת.